התחלנו לעסוק בסעיף תדבר בהבחנה של ההבדל בין הסיפור של ישראל לסיפור של הנצרות. הסיפור של עם ישראל הוא סיפור אמיתי, הוא לא סיפור בדיוני, הוא באמת, אדם נהיה קדוש. אז אדם באמת נהיה קדוש, אז הוא פוגש את הקודש בכל מקום, פוגש את אלוקים, כי הוא באמת נהיה אדם אלוקי. אז כיוון שהוא באמת אלוקי, אז הוא נהיה אלוקי, אז הוא באמת רואה את אלוקות. והסיפור של הנצרות הוא סיפור בדיוני, שהאדם הוא לא משתנה, הוא לא נהיה אלוקי ולא נהיה קדוש, אז הוא, אבל הוא מדמיין שהוא נפגש עם הקדושה, הוא מדמיין שהוא נפגש עם האלוקות, אז יש לו סיפור מלא אלוקות, מלא קדושה, אבל זה סיפור, זה סיפור. וסיפור בדים, וסיפור קיצוני. ולזה אנחנו קוראים, קורא הרב קיינות, זה נקרא קיין. קיין רצה להיפגש עם האלוקים בתוך המציאות, הוא עובד אדמה, והוא רוצה להביא מפרי אדמה, למצוא את אלוקים בתוך החיים שלו, בתוך האדמה שלו, בתוך מה שהוא עושה. אבל הוא לא משתנה, הוא רוצה לראות את אלוקים פה, בלי שהוא, אז זה מלאכותי, זה לא אמיתי, זה דמיוני. ולכן הוא כל כך כועס, מוכזב, ומתגלה האמת, שהוא באמת אף פעם לא רצה להיפגש עם האלוקות, אלא הוא רצה לדמיין שהוא לקבל בעצם אישור, לקבל הרגשה טובה, לקבל סליחה, אהבה. הרב רוצה לחבר את הסוגיה הזאת של הנצרות, של קין, עם סוגיה אחרת, והיא סוגיית קורח. המקור של הרב הוא כמובן בפנימיות התורה. הארי הקדוש כותב שקורח הוא היה גלגול של קין. כל פעם שכתוב גלגול, טוב, אני לא מבין בגלגולים, כן? אבל כל פעם שכתוב גלגול, אז הרב, כמה מקומות רואים את זה, שהשיטה של הרב, שגלגול הכוונה, מבחינת הרב, תבין שהעיקרון אותו עיקרון. זאת אומרת, יש פה איזה יסוד נפשי או רוחני שחוזר על עצמו. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים היום, בגלגול אחר. זאת אומרת, אותו יסוד רוחני, אותו יסוד נפשי, חוזר. לפעמים הוא חוזר לרעה, לפעמים הוא חוזר לטובה. למשל, כתוב ש... פנחס הוא גלגול של נדב ואביהו, ככה כתוב בארי הקדוש. אז הרב יסביר שבעצם יש פה עיקרון של משהו שהוא התפרצות של אש, לא לפי הסדר, כן? אבל זה יש, זה אותו כוח, רק השאלה איך אתה לוקח אותו. אז יש פה תיקון, אז יש גלגול שהוא תיקון, יש גלגול שהוא חזרה על אותה טעות. אז קין וקורח זה אותה טעות שחוזרת על עצמה. והרב רואה בסוגיה של קורח את השורש שאחר כך, או את ההמשך של הטעות הקיינית שאחר כך נראה אותה גם בנצרות. הקיינות עשתה באדם, במין האנושי, את מה שאמרה לקורחי בישראל. מה עשה קורח? קורח אומר, כל העדה כולם קדושים. זה נשמע נפלא, זה סיפור אדיר. כולם קדושים, בתוכם השם, השם פה, זה הסיפור. הרי מה הסיפור שלנו? שהאלוקות נמצאת במציאות, זה משיח. שהאלוקות נמצאת בכל מקום, שאפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. שהתוכן האלוקי, זה הסוד, הסוד גלוי. אפשר להיפגש עם הסוד. וזה מאוד מרגש, זה מאוד מלהיב. בתוכם, פה. הנה, הקדוש ברוך הוא, התוכן האלוקי איתך, קרוב אליך. אבל מה שקורח עשה, תוך כדי הסיפור המאוד יפה הזה, המאוד מלווה ומרגש, זה ללעוג. חז"ל אומרים שהוא בכל הלילה לעג למשה. כל הזמן עשה ממשה בדיחות. חז"ל מספרים בעריכות, איך שהוא עשה הצגות שלמות, להראות, לגחך את, את התורה, את משה רבנו. ובעצם יש פה, באחורי הקריאה הזאת, גם לעג. כמו שחז"ל אומרים על אותו האיש, הזכרנו פעם קודמת, שלעג על דברי חכמים. היה קריאה לועגת לכל תוכן הקודש, כלומר לכל הרוממות וההכנה. זאת אומרת, אם אלוקים מתגלה פה, והכל פה מלא גילוי אלוקים, באמת זה הסיפור, אז מה אתה צריך כל כך הרבה הכנות? השמיים פה, אז מה צריך לטפס כל כך קשה? צריך כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה חוקים, לא יכול להיות שאלוקים הוא כל כך רחוק, הוא פה, הוא קרוב אלינו, קרוב, הוא אוהב אותנו. ולהיגע לכל מה שדרוש לעשות כדי שיהיה הקודש מבוסס בחיים באמת. זו השאלה. המילה האמת. כי כשקורח ייבלע באדמה, אז הוא אומר את הגמרא בבטרה שהוא צועק משה אמת. תורתו אמת. זאת אומרת שמה שאומר אנחנו בדאים, כך אומרת הגמרא, שקורח צועק עד היום שהוא בדאי. זאת אומרת שזה לא אמרתי את האמת. אבל זה סיפור בדין, זה סיפור שהוא לא הסיפור הנכון. כי באמת הכל אלוקות. זה נכון, אבל זה צריך להיות באמת. כלומר, אתה באמת רואה את זה. למה אתה רואה את זה? כי אתה חי ככה. כי באמת אתה חי את הקודש בחיים. אז באמת אתה תראה כאילו סיפור של קדושה. אתה באמת תלתי לספרו, זה מה שאתה תראה פה. בוודאי, כי ככה אתה חי. זה צריך להיות חי, זה צריך להיות טבעי. המפגש עם הסוד הוא לא מפגש דמיוני. מפגש עם הסוד הוא מפגש טבעי, ספונטני. אתה חי קדושה, אז אתה תראה קדושה. אתה תראה את שם השם, אתה תראה את התהליך האלוקי. כי אתה חי לפי המהלכים האלוקים. אתה חי לפי הרצון האלוקי. אז זה מה שאתה תחווה גם כן. ואז הוא מובטח מכל פגם וסיור, כי הוא אמיתי, הוא טבעי. הוא לא יהפך לרועץ. אם אדם חי בסיפור בדים, בסיפור דמיוני, אז זה רק, או הוא רק הורס לעצמו את החיים. הוא רק עושה שקר. הוא הולך בשקר, ושקר רק מחריף. כי הוא מספר לעצמו כמה הוא רואה את הסוד, כמה הכל פה מת השם ומשמיים ופה ואלוקים והכל מלא קרבה, מלא הערות, מלא עניינים, אבל הוא לא זז. הכל דמיונות, הכל סיפור שאדם מספר ממציא לעצמו, וזאת הצרה היותר גדולה של העולם. כי אם האדם לא מדמיין שאלוקים פה, אצלו קרוב, לפחות הוא לא אף על עצמו, הוא לא זכוח דעת. הוא לא כל כך חושב שהוא בקרבה. אני יודע מי אני פה. אני פה בארץ. אני ארץ. אבל כשאדם מדמיין שהוא בשמיים, ושהשמיים כאן, אז אין חוש הביקורת שלו אפסי. אין לו שום חוש ביקורת. הוא בעננים, הוא לא שם לב בכלל איפה הוא נמצא. ואז הוא יכול להתיר לעצמו את כל הדברים, והוא כולו... זה הסכנה הגדולה ביותר. הערבוב הזה. ולכן הוכרח. שירד חיים שאולה. זאת אין פה, זה סכנה כל כך גדולה שעוד רגע האדמה מתמוטטת לכולנו. עוד רגע כל המציאות תתמוטט. כי אם אדם חושב שהשמיים כאן והם ממש לא כאן, אז לא יהיה קיום לארץ. החיים הארציים הולכים להתפרק. המוסר, החברה, הכל הולך להתפרק עכשיו. זה פיקוח נפש.
אבל אדם אמרנו שהקודש הוא כן כאן?
הקודש הוא כאן, כשאתה כאן, אתה יודע שהוא כאן, הכל כאן. אבל אתה צריך באמת להיות, שאתה באמת תיפגש איתו. אתה צריך להיות באמת שם. אם אתה, הקודש הוא כאן, זאת אומרת, זה לא יעזור שתגיד שהוא כאן. היהדות היא לא דת של מילים. הנצרות זה מילים. אם אני אומר את המילים הנכונות, אז אני צדיק. היהדות היא לא דת של מילים. זה לא אומר, זה שאתה אומר שהוא כאן, זה לא שום, זה לא מעניין אותי. כאן זאת אומרת שאתה רואה אותו. היהדות היא דת של סובייקט. האם אתה נפגש עם הקודש? באמת, אתה נפגש? אל תגיד לי. זה המציאות. היהדות היא דת של מציאות, של חיים. שבאמת אתה כאן. באמת אתה נפגש עם הקודש. אל תספר לי שאתה רואה את הקודש. אם אתה תראה אותו, אתה לא צריך לספר, אתה לא צריך לדבר יותר מדי. פשוט אתה תראה אותו. פשוט זה מה שתראה מולך. ככה תראה, הכל תראה ככה. ויש לזה מבדקים מאוד ברורים, מאוד קלים. היהדות היא לא דת של מילים. אצל הנוצרים, המוסלמים, הנוצרים במיוחד, אתה צריך להגיד את המילים הנכונות, הכל. תגיד את המילים הנכונות, הכל טוב. אנחנו למדנו. הם לא אומרים שרק הם קרובים, כולם קרובים, רק הם הנזירים, כן? הם כל כך עסוקים בלראות את הקדושה, הם כל כך לראות את הקדושה, שעכשיו הם מספרים לכולנו את שכולנו קרובים. זאת אומרת, הנזיר הוא בא ומספר לכולנו כמה כולנו קרובים, כולם קרובים. הראיה שאף אחד לא צריך לעשות כלום. הנזיר, הקומר, לא יודע מי שזה, הוא לא אומר לאנשים תקיימו מצוות. גם הוא לא מקיים מצוות. מה הוא עושה? הוא אומר, אלוקים פה קרוב, כל הזמן קרוב. אני כל הזמן מרגיש את זה, אבל האמת הוא קרוב לכולכם. רק אני מרגיש את זה. אבל הוא קרוב לכולכם, אותו דבר. אין הבדל. וזה היה שקר נוראי. כי כולם, הוא קרוב לכולם, ככה. וגם לך, איך אתה קרוב? יודע, אני אומר את המילים הנכונות, ולכם לקרוב. מה אתה עושה? לא חשוב. בכלל לא חשוב מה עושה. אין מצוות, אין מסורים, אין כלום. זאת אומרת שאין אין, אין כלל, אין תורה. אין דרך. יש מה שנדמה לאדם, שזה נקרא לראות את הקודש, אז הוא רואה. לפי מה? הבעיה הגדולה זה המסר הציבורי, המסר החברתי, העדיין, שכולם קרובים. כולם קרובים. ממש. כולם, כולם. בלי יוצא בין הכלל. בלי לעשות כלום. לא צריך לעשות שום דבר, אבל ממש שום דבר, בשביל להיות קרובים. לא צריך לעשות כלום. אתה פה, כל כך נורד אליך, אתה צריך לעשות שום דבר. אז אתה יכול לעשות את זה אפילו הפוך, לעשות כל מה שבא לך, כי אתה קרוב כל הזמן. זה הצרה הכי גדולה בעולם.
אבל
זה
רק
התודעה
הציבורית?
מה זה רק? זה הבעיה הכי חמורה, שהתודעה הציבורית זה הצרה של העולם, מה שהוא כותב. זה הצרה הכי גדולה בעולם. אם היית קורח לבד, הבעיה שזה הדת קורח, ואתה סוחב עםך את כל הציבור. הסכנה זה פיקוח נפש. אם אתה כזה, תהיה את האש שלך.
אם קורחה לבד?
כן, תחיה בסרט שלך. לא, לא. זו.
אבל למה בסרט? אדם הוא לומד של כל אחד. אבל לא שזה לא משנה מה אתה עושה, אבל כל אחד יש את אלוקים, צלם אלוקים שבו.
צלם אלוקים? איפה הוא? לא צריך להיפגש איתו. אם האדם בתוך עצמו לא נפגש עם צלם אלוקים, אז הוא לא נפגש עם אלוקים. זה נכון שצלם אלוקים נמצא בקרבך, אבל נא להיפגש איתו. אם לא נפגשת איתו, לא נפגשת איתו. מה לעשות? זה שיש לך ספרייה בבית, לא לך, אתה צדיק, אבל נגיד יש אדם שיש לו ספרייה בבית של כל הש"ס, כל הראשונים, כל האחרונים. זה אומר שהוא תמיד חכם? לא. אבל יש לי את כל הספרים, יש לי את כל הש"ס. יש לי פה, יש אדם יש לו בפלאפון, את כל הש"ס יש לו, זה נותן לך חלפון. נזר מאוד. זה מאוד קרוב, לא נדמה. לא נדמה. כי אתה לא נפגשת עם זה. אין את ה... אתה לא נפגשת עם צלם אלוקים שבקרבך. אז מה זה עוזר שזה פה הולכה את כל השף? מה זה עוזר? זה כלום. זה שום דבר על חיית. זה שום דבר. זה נקרא חיים שאולה. זאת אומרת שאתה הופכת להיות סכנה ציבורית. לאבד מתוך קהל. זה הבעיה, הקהל. הבעיה זה הציבור. הנזק הציבורי שנעשה כאן. החברתי. להיות לאות עולם לאות בני מרי. זאת אומרת שתבינו את הנזק הקיומי שנוצר כאן. העולם הולך להתמוטט. שלא יהיו את הכוח וכעדתו. זאת הבעיה. כוח ועדתו. אם היית כוח לבד, תעשה מה שבא לך. לא אכפת לי. בואו נחדד, אם היו נזירים לבד באיזה מנזר, לא היינו, לא היה לנו בעיה עם זה. היה נזירים, תדמיין שהאלוקים קרוב אליך, לא חוק לי. תמשיך לדמיין, הכל בסדר. הבעיה זה המסר הציבורי של הנצרות. כמו שהוא כותב, הקריאה, שמה, כולם קדושים, כל עדה קדושים, זה מה שמפריע. הקריאה הזאת שכל עדה כולם קדושים, זאת הצרה. אם אתה אומר, אני קדוש, אני זה, תחיה בקדוש, אתה קדוש, אתה רואה את אלוקים, הכל בסדר, אנחנו לא נריב איתך, תחיה, תהיה במנזר שלך, אנחנו לא נורא, לא נחפת לנו מנזרים. המסר הציבורי זה הבעיה. זאת אומרת, מה הבעיה בנצרות? הוא מסביר. זה הקריאה על כל העמים. זה הבעיה בנצרות. אם אתה אישית, היית קוסם, לא יודע מה הוא, חושב רוחניות שאלוקים קרוב אליך ומשוכנע בזה, טוב. אבל אתה קורא על כל העמים שהם שקועים בכל רפש התאומה, בכל מעמקי הרשע והברות, הם לא זזו, הם נשארו אותו דבר, ואתה בתאומות, החושך תל בחידות, ואתה אומר, אינכם כולכם קדושים. כולם בנים להשם, אין נפש ונם, אין נם קדוש, נכר, כולם קדושים. זה הנצרות. זה הנזק האדיר הזה, זה נזק לא ראי. כי כולם קדושים, כולם קרובים, כן. לא, חס ושלום. מה פתאום? אנחנו כל הזמן עסוקים, בלי הפסקה, מוטרדים ללא הרף, האם אנחנו קרובים או לא. אשרי אדם מפחד, מפחד תמיד. אשרי אדם שכל הזמן דואג, מפחד. האם אני קרוב? לא קרוב. כמה אני עושה בשביל קרבת אלוקים? אדם כל הזמן צריך להיות בדאגה. אשרי אדם מפחד תמיד. כל הזמן. כל הזמן, כל ימיך, אומר רבי אליעזר, כל יום צריך לעשות תשובה. כל יום צריך לעשות תשובה, כל יום צריך לשאול, כל יום עושים חשבון נפש, כל יום מדברים, אולי לא מספיק כזה, אולי לא מספיק כזה. כל הזמן. והגיד את הבוא יומם והלילה, לא מפסיקים כל הזמן לברר את עצמנו.
זה האנשים שהם...
כל עם ישראל. כל עם ישראל, כולנו, אשרי אדם מפחד. כל ישראל צריכים להיות ככה. כולם צריכים להיות מלאי זהירות וזריזות.
כן, אבל רוב האנשים
חילוניים, ועדיין אנחנו רואים שהם אנשים קדושים. אני חושב שברמה הלאומית זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. כי אם באמת זה לא הנושא הלאומי, אז אנחנו נשלם מחירים כבדים. זה לא ככה, זה לא בכיס. אם בחוקותיי תלך או לא, אז לא. זאת אומרת שההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, ברמה הלאומית, היא הנהגה שאומרת שאם הנושא הזה של העבודה, העמל, לא במרכז החיים הלאומיים, אנחנו מיד נרגיש את זה. זה צריך להיות מאוד ברור שזה העבודה, שזה עמל, שעמל שעם שלם עסוק בעמל הזה. ואם לא, אז העם יקבל מכות. ולא, וחבל לחפש אשמים בחוץ, כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם צריכים לעמוד בתורה, צריכים לעמוד בתורה ובמצוות, אל תחפשו שום דבר אחר. כנראה שהמכה שהוביל לנו זה המכה הכי פחות גרועה שיכולה להיות, הכי מתחשבת. אף אחד לא אשם, רק אנחנו. למה? בחוקותיי תלך. תאמנו בתורה, אתה לא מספיק זהירים, אתה לא מספיק עובדי השם, אתה לא מספיק צדיקים. הקדוש ברוך הוא ככה מנהיג אותנו. הוא לא מרפא. לא נותן לנו להרגיש, להיות שוחי דעת, בשום אופן. כל הזמן עבודה. זאת הכנות החדשה שממנה סובל האדם, הוא לא מאשים את עצמו אף פעם. האנושות יצרת תופעת ענקית, שבני האדם מתרגלים לא להאשים את עצמם, כלומר לא לדרוש ביקורת בתחום הרוחני מוסרי על עצמם. לא עוסקים בזה. אין מוסר. לא לומדים מוסר. אנחנו אצלנו צריכים ללמוד מוסר כל הזמן. שלמה המלך כותב ספר, ענת, משלי, ועד חוכמה מוסר, ספר מוסר. זה המלך של עם ישראל, מוסר. קהלת, זה ספר מוסר, משלי ספר מוסר. חוכמי ישראל עוסקים כל מיני מוסר. זה מה שהמלך עושה. זה מה שהנושא הלאומי שלנו. ואצלו, והנוצרות יצרה תרבות שלמה עד היום הזה, שלא עוסקים בזה. בכלל, לא מדברים על זה. אדם יכול ללמוד מכיתה א' עד סוף תואר שני, והוא לא שמע שיעור מוסר אפילו פעם אחת. בית ספר, תיכון, וזה יש לו בגרות מצוינת, בדור ראשון ושני, והוא לא שמע אפילו פעם אחת שמוסר, לא שמע בחיים שלו שיעור מוסר, אף פעם בחיים שלו. היא שמעה מזה. זה תוצאה של הנצרות. זה תוצאה של הנצרות, שהכל פה נחמד, אל תגיד כזה. תפסיק להיות כזה מוסר, הכל כולם, הכל פה, הכל פה. אתה צריך להיות נחמד, וחביב, ואורות, אין מוסר. אז אחרי זה הם מתפלים, למה יש כל מיני דברים? עם ישראל הפוך, עם ישראל המהות שלנו, זה כל הזמן מוסר. כל היום וכל הלילה, בלי הפסקה. זה התורה. תורה, עניין שלה, תורה מביאה לידי זהירות. תורה גורמת להתרחשות מוסרית, לעבודה, זהירות, לזריזות, לנקיות. זה התורה.
אם זה
נכון
לומר
שהמוסר
של הנצרות זה לא האם לכל
העולם,
אלא האם אנחנו צריכים להוציא את זה
לפועל? לא. האם, מה זה נקרא קרוב? קרוב
זה אוהב.
קרוב זה אוהב, זה אצלך. נתת לו, זה אתה. השאלה לא אם אלוקים קרוב, אלא שאם אתה קרוב. המרכז הכובד הוא על האדם. זו השאלה. מה הסיפור? האם הסיפור הוא שמרכז הכובד הוא עלינו, על האדם, או על אלוקים? ברגע שהדת מכילה את מרכז הכובד על אלוקים, האדם לא צריך לדאוג לזה, אלוקים בא, עושה את הכל. אנחנו לא בדיוק הפוך. שכל הסיפור זה האדם, ובתוך האדם הוא אדם מוצא, אדם מוצא את אלוקים, את אלוקות. זה מפעל של האדם. הנצרות אומרת שזה לא מפעל של האדם. האדם הוא מובטל. אנחנו אומרים, לא, זה בדיוק הגדלות, שהאדם הוא עושה את הכל. הוא מוצא את אלוקים. הוא מוצא את הקדושה. בעמלו. אדם לעמל יולד. ואצל הנצרות, אין אדם לעמל יולד. בהפך. אלוקים עושה את הכל, אז אין עמל. ואנחנו רואים, זה השפלה של האדם. שהאדם בעצם הוא לא עומד. הוא לא מגלה את האלוקות. הוא לא צריך, הוא לא מגיע אליה. הוא לא חי. זה שקל.
אדם
שמי
חושב את הנצרות. מה
המשמעות
בחיים
של הנצרות,
עם הכל
מפעל
של
האלוקים? זה המשמעות. זה המשמעות שהכל פה מלא אלוקים, הכל טוב, זה המשמעות. המשמעות היא שאתה כל הזמן מרגיש אהוב, ומרגיש רצוי, ומרגיש רגשות של חמלה כלפיך. אתה מרגיש כל הזמן שאוהבים אותך, שמרוצים ממך. זה עושה הרגשה כל כך נעימה. ואתה מרגיש כל הזמן כמה אוהבים אותי, כמה רוצים אותי, כמה מחלקים. עושה לאדם כל כך נחת, ממלא אותו כל הזמן ברגשות יפות.
אני לא מרגיש.
אז אתה תדמיין, ואתה תרגיש בסוף. אז תבוא, תשאיר איתנו שירים קצת, ואתה תראה שאתה נעדת. גם אתה תרגיש בסוף. אנחנו נעשה זה, ועזוב תרגיש, כי כולם מרגישים, הם מדמיינים שמרגישים, אז אתה מרגישים.
אין מגמה
לעצור? מגמה? איך יכול להיות מגמה שאלוקים עושה את הכל? אז אין מגמה. זה הבטלנות הכי גדולה בעולם. לא היה בטלנות יותר גדולה בעולם מהנצרות. עד היום הזה, 2000 שנה, בטלנות מועה. תגיד דבר אחד שהנצרות עשתה. בטלנות. דת של בטלנות אחר גדולה. טוב, אסור להקליט את הדברים האלה. אחר כך יגידו שאנחנו מציסים נגדם. בטלנות, כלום, מה זה בטלנות? בטלנות, לא עושים שום דבר. כלום. מה עשו? כלום. בוודאי, איך אדם יעשה? אוהבים אותו, אוהבים אותו, אוהבים אותו, כמו שהוא, אז הוא בטלן. מלטפים אותו, מנשקים אותו כל היום וכל הלילה. אז למה שיעשה משהו? אז זה באמת, אם יצאו, ימי הביניים, שהנותרות שהייתה, רואים, אירופה תקועה. למה אירופה תקועה? מכל הבחינות, מדעי, טכנולוגית, למה? בטלנות. כולם היו בטלנים. אירופה שלמה, בטלנות אחת גדולה. למה? רק שהתחילו קצת לעזוב את הנצרות, התחילו לעשות משהו. תורמי הביניים, ב-500 שנה, כלום לא זז. בכל התחומים, בכל התחומים. אלו שקצת התחילו להתפתח מהנצרות, התחילו לעשות כמה דברים. ההישגים שהשיגו היו מקרים לחלוטין. מקרים. בדרך כלל זה היו על ידי אנשים רעים. בדרך כלל מי שהשיג הישגים זה היו דווקא האנשים שמחוץ לזה. כל מיני שודדים ואנשים כאלו, שהם מצאו כל מיני דברים. כן. כל הזמן. ללא הפסק. רעש, ברית, פערה, רע, כאלה, פיתחו, לא פיתחו. מורה נבוכים, תוזרים, בוודאי. פיתחו שיטות חינוך, שיטות עבודת השם, פיתחו להפסקה דרכים בעבודת השם, בעבודת... מה שיכלו. מה שלא נתנו לנו, נתנו, אם היינו אותים לנו, הם פתחים הרבה דברים. בוודאי. ונתנו לנו. על מה שנתנו לנו, לא הפסקו לפתח. שיטות, רעיונות הלכתיים, חידושים, כל. עולם הוא לא. פשוט לא. כי הכל הוא מוסר. זה הנושא שלנו, מוסר. אז איך יכול להיות שבונים בתי ספר ואין מוסר? אין דבר כזה, אין מוסר. מערכת השכלה וזה וזה הכל, לא צריך מוסר. מה? אלוקים בכיס שלי פה. אני מרגיש שזה, אני מרגיש ככה, אני מרגיש ככה, זה אלוקים אצלי בפה. כל אחד אומר, אלוקים אצלי בלב, אצלוקים בלב, בלב שלי, בלב שלי. אין, לא צריך מוסר, אלוקים בלב שלי. אני מרגיש אותו בחיים שלי, הוא מנחה אותי, יש לי כל פנימי, כל מיני משפטים כאלה. זאת אומרת שאין מוסר, זה משפטים נוצרים. יש לי, אני רואה, יש לי אור, אור מאיר לי בחיים, וזה כל מיני, אתם רואים מילים כאלו, שרתי את זה, השפעות נוצרים.
מה המקום של,
זאת אומרת,
אנחנו מדברים על שהכל דין, נכון? שיש גם ידע בן יכול להיבטל מנה, ולא עליך מלאכה למות. יש צעד של, לא רק הכל תלוי במעשים שלו.
הכל תלוי במעשים.
אז איפה מגיע לא עליך מלאכה למות?
לא עליך מלאכה למות, כי אתה בן אדם. אתה מוגבל, אבל לא אתה בן חורין להתבטל. אתה לא יכול לתקן הכל, אתה לא יכול להשיג הכל, אתה בן אדם, אתה חלק מעם שלם, מכל הדורות, אבל אתה מופקד על העבודה. אתר זה עבודה, לעובדה. בגן עדן לא מסתלבטים, בגן עדן לעובדה או לשמוע. הם מציירים שגן עדן זה מין מקום כזה שישבים ושם ואוכלים פירות ולא למה עושים. גן עדן זה מקום של עבודה, גן עדן הכוונה, מקום מלא מלא עבודה רוחנית. לעובדה לשמוע זה התעלות, הזדקחו, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא.
נכון, אני אעשה את הכל, אבל אני צריך קודם כל לדעת שיש לי איזה ודאות במשהו שהוא לא תמיד.
כי יש לנו נשמה. אתה רואה, יש לך נשמה. זאת אומרת, הרצון לקרבת אלוקים נמצא בקרבך. רואה שהוא בוער בקרבך. אז זה הביטחון שלך. שאתה רואה, אתה מרגיש שרצון לקרבת אלוקים, רצון מהאמת, הוא בא מפה, ממנו, מפה.
הכל
תלוי במעשים, אז מה זה משנה? זה נותן לי ביטחון, נותן לי נקודת יציבות, זה אני, באמת זה אני, רק מה, אני לא תמיד אני, אני באמת, אלא מה, לא, לפעמים אני שוכח את זה, לפעמים אני מתעצבן, לפעמים אני חומרני, לפעמים אני לא נחמד, לפעמים אני, אבל זה, אני יודע מי אני, אני באמת זה. ועל זה הביטחון שלי, שאני אשוב לזה, שאני אתקן את זה, שאני אגיע לשם. אני אחזור להיות מי שאני. אבל זה הביטחון שזה קיים בי. יש לנו נשמה. והיא תאורה, ואנחנו לא רוצים לחזור אליה, לשוב אליה. ואני יודע, אני מכיר את עצמי, זה נמצא בי, אני יודע. אז אני אעבוד, אני אחזור אליה. אחזור בתשובה. אבל זה העבודה של האדם, להיות לפי נשמתו. ואז באמת, כשאדם חי את נשמתו, אז באמת הוא רואה, הוא רואה מולו, מה שהוא נפגש, זה באמת עם הנשמה. זה מה שהוא רואה, הוא רואה את הנשמות של האנשים אחרים, הוא רואה את הנשמה של הטבע, כי הוא חי את הנשמה, אז הוא רואה נשמה. זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא מתעניין. הביטחון הוא לא שאננות. יש לנו נשמה, אבל אני לא תמיד חי את הנשמה. אני יודע שאני לא תמיד חי את הנשמה. אני לא משקר, אני מודע לזה. אני מבין שאני צריך להתקרב לזה, אני צריך לעבוד על זה, לעשות תשובה.
איפה
אתה שם
הוא
כמת? אני שומע. הוא לא מת באמת. הוא עוד מעט יקום. הוא לא, הוא מגיע עוד מעט. הוא נוכח, רק הבעיה היא שהחוויה לא מספיק חזקה. חוויית האלוקות לא מספיק חזקה. וככל שאנחנו יותר ויותר נחווה את חוויית האלוקות, אז הוא יותר ויותר יהיה. זאת אומרת, מה זה אלוקים מת? חוויית, החוויה הדתית. חסר לך חוויה הדתית, אתה לא מספיק מרגיש. מה שאמרת מקודם, אתה לא מספיק, זה הכוונה של אלוקים מת. אתה לא מספיק מרגיש, לא מספיק חווה. אז אתה צריך לחוות עוד יותר, ולהרגיש עוד יותר, הנה הוא חי. אלוקים חי זה החוויה שלך. החוויה הדתית שלך זה העיקר. לכן בנצרות המטרה היא החוויה הדתית. זה האלוקים, אם הוא חי. אלוקים מת, הכוונה שאנשים לא חווים חוויות דתיות. אז הוא מת. מה זה מת? הם לא חווים אותו. מה שאתה לא חווה אותו, הוא מת מבחינתך. תחווה הרבה 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 הרבה. תרגיש, 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 אז הוא חי. אז באמת, אם הוא זוכר, אז הוא חי. וכשכולנו ככה הם מאמינים, נחווה מאוד 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 מאוד, נרגיש מאוד מאוד מאוד, אז זהו יהיה, אז ממש נחווה את זה יותר חזק, יהיה מאוד חזק. אבל מה הנושא? החוויה. לכן פסגת הפסגות בעולם הנוצרי זה החוויה הדתית, זה הנושא. לא העבודה אלא החוויה. הם אפילו כתבו על זה ספרים, החוויה הדתית, זה הנושא. על זה הם כתבו, רק על זה. כי זה אלוקים חי. אלוקים חי זה אלוקים חי שחווים אותו. וכשחווים, זה מה שחשוב. ואנחנו אומרים שאלוקים לא צריך שיחוו אותו. הוא חי. אלא השאלה היא, האם אתה אמת? האם אתה קרוב אליו? האם אתה לוקח אותו ללב? האם אתה מתקרב אליו? האם אתה עובד? אם אתה תעבוד, אתה יהיה אל המצוות אשר יעשה אותם האדם והחי בהם. אתה צריך לעבוד. אתה צריך לחיות. איך תחיה את אלוקים? בעבודה שלך. לא בחוויה, אלא בעבודה. ראינו את זה בפסקה יו.
איך קרה שקיין לא ידע
חווה? חווה זה חוויה, נכון? יש בה מימד חווייתי. והיא קרה את השם של הרם. ותומר, קניתי איש את השם. זאת אומרת שקיין נולד, חווה לוקחת עליו חסות. היא חווה מאוד חזק. קניתי איש את השם. אני חווה חוויה אדירה. והוא קלט ממנה את הנושא של החוויה. והיא נפלה בחטא גן עדן, מרוב רצון לחוות. אז החוויה היא מבלבלת, כי אתה כל כך רוצה לחוות, עד שאתה אומר, החוויה היא העיקר. אז אם בסוף יש לך שאלה, עבודה או חוויה, מה אתה מעדיף? חוויה. החיוויה, החיוויה זה נחש. אז בסוף החוויה מנצחת, כי החוויה היא דבר מבלבל, מתעתע. היא הייתה משוכנעת שתהיה לה חוויה רוחנית, זה החטא שלה. שהייתה משוכנעת לגמרי, לא היה לה ספק, שתהיה לה חוויה רוחנית שלא נראתה כמותה. זה מה שהחיוויה הבטיח לה. אבל העבודה נראית נטולת חוויה. אז החוויה היא יותר חשובה. כי החוויה זה העיקר. מזה נולד כאן. מזה בא כאן.
אבל בעצם מציין אנחנו שואפים שלנו. החוויה היא עבודה,
כאילו? החוויה לא מעניינת אותנו. זה לא מעניין אותנו, מעניין אותנו לעבוד. אם מי שעובד, יחיה.
מה זה הסוגיות?
נכון, אבל המטרה היא לא החוויה, המטרה היא לעבוד. ומי שיעבוד, בוודאי יחיה. זה ברור. ברור שזה, זה ה...
העבודה לא סותרת החוויה.
לא, אבל אנחנו לא עבדים של החוויה. אנחנו לא סוגדים לחוויה. אנחנו באנו לעבוד. והעבודה, זה ודאי שיש בחיים. ממילא. אדם עובד, 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 תוך כדי העבודה, הוא חי המון דברים. בלי שהוא שם לב בכלל. כמו שהנפש החי מאוד מזהיר, שאנשים באים ללמוד תורה ורוצים חוויית דבקות. אז הוא מזהיר. אז מה יוצא? שאדם בא ללמוד. הוא בעצם לא רוצה ללמוד. הוא רוצה לחוות חוויית דבקות. אז הוא אומר, אתה, לא, אתה עכשיו צריך ללמוד תורה. לעבוד, להבין את הגמרא ואת הרב. יכול להיות שתוך כדי יהיה לך איזה חוויה, לתכן. אבל אתה עסוק עכשיו ללמוד. החוויה תגיע. אתה לא בא בשביל החוויה. ואז אתה מודד את הלימוד וזה לפי החוויות. אז בכלל אולי לא ללמוד. כי אני רואה שיש משהו אחר שנותן לי יותר חוויה. אני רואה שיש דברים אחרים שיותר, אני יותר חווה. זאת אומרת, מה זה ירמוד את השחר? הרב סולובייצ'יק, זה זכר צדיק לברכה, הוא בזמנו, הוא התנגד לזה שיהיו כלי נגינה בתפילה. לא הסכים. חוץ מזה שהחתם סופר גזר על זה גזרה, כי זה השפעה של הכנסייה, לנצרות. ולכן החתם סופר גזר על זה. אבל הוא הסביר את הפנימיות של זה, את המשמעות. הוא אמר שמה שעושה כלי נגינה, זה מרים אותך מאוד מהר אל החוויה. בלי שאתה עובד. הכלי נגינה הוא מאיץ את החוויה. אבל תפילה זה עבודה. זה עבודה שבלב. אתה צריך לעבוד. תיזהר. מה, אתה מביא לכלי נגינה? כי בוא, אין לי זמן, אני רוצה חוויה. בלי עבודה, השגתי חוויה תוך שתי דקות. עושים מוזיקה, אתה רואה, אנשים חווים מאוד מהר מוזיקה. זה לא עבודה. אומר, אחרי התפילה לא אכפת לי, כך אומר. אחרי התפילה, סיים את התפילה, עכשיו תשים מוזיקה. בסוף התפילה. בערך פעם בחודש שואלים אותי, האם מותר כלי נגינה בתפילות? אני האיש הרע, אומר שלא. כי אני חושב שזה החמצה של העבודה. אדם מפסיק לעבוד. תתאמץ, תשיר, אתה תשיר, לא המוזיקה, נראה אותך שר, פסוק הזה זמרה, נראה אותך מתפלל בכל הלב, אתה תעבוד, תעבוד, עבודה שבלב. אין מוזיקה אצלנו, אתה לא נוצרים בכנסייה, יש מוזיקה. זה עקרוני שאין לנו מוזיקה באז. כן. גם בקבלת שבת. שום מוזיקה, תעבוד, תתאמץ, תשיר, תוציא את הנשמה שלך קצת, תתאמץ עם הנפש, תעבוד, תתרגש, תתאמץ. צריך להתאמץ, להתרצל. מוזיקה זה שטויות. מוזיקה אפשר לתעד, היא מתעתת. זה חוויה, זה כלום. מצטרפת. אדם עובדים, בית המקדש זה מקום העבודה, שבת העבודה, השירת הלדים מצטרפת לעבודה. זה לא העיקר של העבודה. העבודה העיקרית זה הקורבנות. זה העבודה. אדם עושה תשובה, מוסר את הנפש שלו והמון המון התרחשויות נפשיות הוא חווה, יש מוזיקה שמצטרפת. זה לא מעכב את העבודה, זה לא מהות העבודה. טוב, תלמד סדר קודשי, שירת הלווים, הופיעה שם אולי משנה אחת. כל סדר קודשי, אולי משנה אחת על שירת הלווים. פרופורציות, מזבחי, לנחות, בחורות, מילה, אתה. צריך את יום עכשיו זה. שנה אחת. כן. בתפילה אין מוזיקה.
לא מוזיקה.
אין מוזיקה בתפילה.
חווייתיות.
לא, באים לעבוד, זה טעות. אמן שלא מבינים, באים לעבוד. זה הבירור שהם עשו, הם צריכים לעשות בירור. הם צריכים לעשות בירור, והם עשו בירור נוקב וקשה, ומי שלא עושה את הבירור הזה בתנועת החסידות, נופל. מי שלא עושה את הבירור הזה, שהמטרה זה עבודה, אז הוא נופל בפח. מי שחושב שהוא יבוא לתנועה לחסידות בשביל חוויות מהירות, שום דבר. תורת החסידות האמיתית, אמיתית, דיברה על עבודה קשה מאוד. יש לי חבר, חברות, הוא בחבורה של הדף יומי שלנו, גדל בבני ברק. אז הוא אומר שבתור ילד, אבא שלו היה תמיד הוא לוקח אותו לויז'ניץ בסליחות ובימים נוראים. הוא היה ככה קשור מהמשפחה לויז'ניץ. הוא אמר, ליל סליחות, ליל הראשון של סליחות. מוצאי שבת, אשכנזים מתחילים תמיד סליחות לפני ראש השנה. הוא אומר, רק אשרי של ביתך חצי שעה. חצי שעה רק אמורה ששבת לך את הפרק בתהילים. אתה רואה, בית כנסת ענק, הוא אומר, מאות אנשים, אלפי אנשים, כולם צועקים, חצי שעה אשרי ששבת לך, פסוק אחרי פסוק, מילה אחרי מילה, חצי שעה. זה עבודה. שמחת תורה, רוקדים, כמעט 20 שעות. רצות. האדמו"רים הגדולים, זה העניין של החסידות, היו מזיעים בתפילות. אתה רואה, כל הבגדים שלהם היו מלאים זיעה בתפילות. הטלית שלהם, הכל היה מלא מלא זיעה. זה הבאים לעבוד. מלא עבודה. מי שלא הבין את זה וחשב שתנועת החסידות זה חוויות, הוא נופל בפח. או נשאר בחוץ. זה עבודה של תפילה, עבודה של דקדוקי מצווה, וגם עבודה של תורה. יש לנו גם דרך חמים גדולים מאוד. אתה קורא חידושים של השפת אמת על השס, חידוש ירים, זה עמל, לא על תורה. דברי חיים מצאנס, אבנזר, זה עמל תורה, זה לא... ספר התניה, מפחיד ספר, מטלטל ספר התניה. ספר התניה, אחד הספרים הכי מטלטלים שיש. טלטלה אדירה, מה זה עבודת השם? זה מוסר, זה עבודה, זה לעבוד. זה חוכמות. אני זוכר שרבברום זכר צדיק לברכה, אז הוא חזר מאמריקה, מאמריקה הוא נפגש עם הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה. חזר, אמר, הם ישבו, דיברו כמות, הוא אמר, הוא יודע את כל התורה. הוא יודע את כל התורה כולה. אז הרב אברום לא היה מחלק ציונים כל כך בקלות. הוא יודע את כל התורה כולה. נגלה ונסתר, הכל. דבר כזה לא מקבלים בחוויות. זה עמל תורה. בשביל לדעת את כל התורה כולה, צריך עמל תורה. זה עם ישראל. אין אצלנו... אין דברים, אין קסמים. זה כסף. זאת הכנות החדשה. זה גורם נזק לכל האנושות. תנוע ארץ כשיקור, זה הארץ, זה כמו קורח. הארץ בסכנה. לא תוסיף קום. עד אשר רפוח היום יפקוד השם את דבר מרום במרום אחרי האדמה באדמה. זאת אומרת שצריך לשנות את כל התפיסה הרוחנית ואת ההשלכות שלה על חיי האדמה שלנו, על כל העמים. כי... הביצור המרומי, זה שאתה מבצר את עצמך כאילו אתה במרומים, כבר הגעת למרומים, אתה במרומים. הרכאה לשחקים שהמינות מתיימרת בהם, בלי שום עבודה, זה שקר. מורחים ליפול, זה ייפול בסוף. זה יעקר מהיסוד, כי אין כלום. העולם צריך שיקר, כי לא בהגה אחד, זה לא עוזר המילים שאתה אומר. באמרת אמונה מתוארה לבדה, די לאדם לעוף לגן עדן, אתה עף על עצמך לגן עדן, אתה אמרת את המילים, שבת את השירים, תקללת את הדקלומים, סיפרת את הסיפורים, מה פתאום? כשמה? כשלא עשית שום, יש לך אוצר רעה עדיין בקרבך, יש לך יצר הרע ורצח וטיוס, ספון בחדר רוחו, הנפש הבהמית שלך עדיין מקולקלת בדמו ובשרו, זה יכול להישאר בעינו, נדמה לך? וממילא מה? לא צריך צירוף ולימוד, פתור. לא צריך ללמוד תורה שבהם שרפו את השס הנוצרי בצרפת, המלך הכי נוצרי של צרפת, פיליפ המלך אחרי זה נתן פקודה לסוף את כל השסים מכל צרפת. 40 קרונות מלאים בתלמוד, שרפת התלמוד, שרפו את התלמוד. אז המערם כתב קינה על זה, אומרים בתשעה באב. למה? למה צריך לימוד? אתם מעצבנים שאתם אומרים שצריך, לא צריך לימוד. לא צריך צירוף ולא לימוד ולא ריכוז ולא עלייה. אומרת הגמרא, לדעתיר מחזירה. חזירה הוא הכי עשיר בחזיר. למה? הוא אוכל הכל. אין, הוא לא בורר. הכל טעים, הכל אוכל. אז הוא עשיר גדול, כיף לו בעולם. זה בדיוק הסכנה. חזיר. מזונותיו, הרוחניים, מצויים לו בכל זמן. הרוחניות פה, כאן, כאן, איפה שאני רוצה, אני נמצאת. הרוחניות, אלוקים פה, איתי. לא צריך שום דבר, לא צריך ללמוד שעה, לא צריך דקל מצווה, לא צריך לעבור, לא צריך כלום. פה אלוקים איתי, בכל מקום. וזה מבלבל, כי המעיים, אומר חז"ל, של החזיר, דומים למעיים של בן אדם. דם ילמה לבני נשר, זה מאוד מבלבל. אני אומר, משתמשים במילים שדומות לעם ישראל, שהאלוקות נמצאת בכל מקום, ואלוקים קרוב, ויש הערה, וסוד, וזה, והמשיח, מה זה משיח? זה לגלות את האור שנמצא במציאות. מילים שלוקחות מעם ישראל. זה חושך. קץ יושם לכל אותו חושך. יכיר האדם ונדע, שמה? כי כל עמל לא. אדם לעמל יולד. צריך שירוכז לתואר הנפש. אלוקים נמצא אצלך בפנים. אתה צריך לתאר את הנפש שלך בשביל להיפגש איתו. והאפשרות של התואר בתכונת העמים, אתה רוצה לגלות את התארה, זה תאונה מילוי של ריכוז. צריך פה עבודה, זה תורש המון 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 מאמץ. ריכוז מאמץ, וזאת התורה, זה הוכן, הכל מוכן כבר. שיפלי ידע של נעשות, באומה עם ישראל, אומה נפלאה. רק מזלזלים בנו, מבזים את הנפש שלנו, של עם ישראל. מזלזלים בנו, אבל לעתיד לבוא אומר ישעיהו, מלכים יראו ויקמו. שנים זלזלו בעם ישראל, בסוף יקומו ויגידו לנו תודה. עוד ישתחוו אלינו. כי אנחנו עד לאומים, אנחנו עם שבא להעיד. כן, עם זו יצרתי לי. ועם, אתם עדיין לא משה. אנחנו באים לפתוח את הלאומים, לעתיד לבוא. עוד גוי לא ידעו, חייליך ירוצו. כן, זה התורה ועם ישראל, זה המדד גוי אחד בעולם, ממלכת כהנים, גוי קדוש, שהוא מופת, על מה? על העבודה, על האור האלוקי העליון שחודר, אבל איך הוא חודר? לא כי הוא בא וחודר איפה שאתה, כמו שהוא צריך לשבת והוא חודר אליך. זה אחרי המון המון עבודה, כמו שהוא כותב, הוא מצוי ועומד, מתי? אחרי כל הופעותיו, ניסיונות קשים, צירופים וליבונים, והמון עבודה על ישראל, וצריך דעות וקניינים והמון עבודה וכישרון ותארה גופנית וגזית ואמונית. כל זה עכשיו יש הופעה אלוקית, וצריך את ארץ ישראל בשביל זה, זכורת הארץ שצריך שזה. אז בעתיד לבוא אנחנו גם נפלס את הדרך לאומות העולם, תהיה לנו ידידות פנימית, אנחנו רוצים להשפיע טוב, להראות לאומות העולם, במקום כל המסתמה שעשו לנו, כל מה שעשו לנו צורות, אנחנו רוצים לעשות להם, לעזור להם. שאנחנו בנים של אברהם אבינו, והוא ידיד, אנחנו רוצים להיות טובים לכולם. אנחנו יש לנו סימפתיה לכל העמים, במקום המסתמה והרדיפות שנתנו לנו, אנחנו נשפיע עליהם ברכה, והעמים יתחילו לכבד. במקום תחת כל הבוז והחרפה שבעבר תפלו עלינו, ובזכות התשוקה וההתחברות והריאות שהעמים ירצו להתחבר אל עם השם, נחלת השם, סגולת הקודש התאורה שלנו, זה יהיה הרבה זמן, הם יצטרכו ללכת בעקבותינו, יצטרכו לעשות חיקוי, חיקוי הכוונה להתלמד. זה יהיה תהליך ארוך, והדרגה, של העמקה, של דור ועוד דור, יתצא לפועל, אולי גם בשאר העמים. אבל זה תהליך שהם צריכו לעבור, להתלמד, נלכה בדרכיו, יורנו בדרכם, נלכה באורחותם, יצאו חצי תורה, דבר השם ירושלים. ולבורר לכל, וזה הנושא של הפסקה, שסגולת הקודש אינה סגולה זולה. זה לא סגולה זולה שהיא יכולה להינטל בידיים מסועבות, אלא סגולה העולה בעמל נורא. אתה רוצה להיפגש עם הקודש? בוודאי. קודש זה קודש. עמל נורא, מסירות נפש, קבועה, לא חד פעמית. זכות מחלת קודש של אבות לבנים, זה תורה, זה מסורת, שנושאים אותו עול, אולם באהבה, ושומעים דרך השם, זה האחריות, מדור לדור, זה משימות חינוכיות, זה עובד. אז יוסרו פני עלות, אז המסכה, השקר, יוסר מהעמים, המסכה נסוכה על הגויים, ואותה ותרנות של אמינות, עבודה זרה ותרנית, אמינות, ויתור, זה יתברר שזה מטבע פסולה, זה שקר. זה מטבע, מטבע זה משהו מאוד קל לקנות. בקלות קונים, קונים, קונים. אבל זה מטבע פיקטיבי, מטבע שקרי. זה מסמא את העיניים, זה שקר. אתה חושב שאתה יכול לקנות בככה בזול? מה פתאום? זה מטמא את הנפשות. רק ירבה רצח בדם ותועבה. בעזרת השם יבואו העמים, יגידו אך שקר ומחו לאבותינו, הבל בן ממורי. בעזרת השם. טוב, שורות טובות, יש לי את הנחמות.